שלום לכם, תודה שאתם מצטרפים אלינו. אנחנו כאן עם קטעים נבהרים מתוך חיים חדשים, סדרת התוכניות עם הרב דוקטור מיכאל אייטמן וניצה מזוז. בתוכנית שלנו היום נדבר על מנגנון ההנאה והתענוג. ננסה להבין איך מורגשת בנו תחושה של הנאה, איך היא מתפוגגת, מדוע צריכת הסמים בזמננו עולה, ואיך אפשר להתנתק משליטתו של מנגנון התענוג ההרסני שלפעמים מתעורר באדם. תוכנית מרתקת, בואו נצא לדרך עם קטע ראשון, בעל הבית שלנו.
ברור לחלוטין שיש במוח, גם האנושי אבל גם של חיות, איזשהו אזור מסוים שאחראי על ההנאה והתענוג. אז בואו ננסה להבין קודם מה המטרה של המנגנון הזה, מה תפקידו.
לנהל את האדם לתענוג ולמנוע ממנו ההפך, היסורים. והמנגנון הזה הוא מאוד רגיש, בהתאם לטבע האדם, ביותר לאופי שלו, בהתאם לתקופה, לכל מיני, לגיל. זאת אומרת, זה מנגנון שהוא קשור לכל החיים שלנו, שכל החיים שלנו הם בעצם נועלים עליו, ולא שהוא מנהל אותנו, אלא אנחנו חיים בשבילו.
כן.
זאת אומרת, יש אזור במוח שהוא מרגיש משהו שנותן לנו הרגשת התענוג, ורק בשבילו אנחנו חיים. אם לא הוא, לא הייתי חי.
מה המשמעות של המנגנון, מה אומר המנגנון הזה על בכלל המשמעות של חיים, של בני אדם, של
חיים? זה קבלת התענוג.
זאת אומרת, זה בעצם ה...
או תענוג או איסורים. לברוח מיסורים ולקבל תענוגים. זה החיים.
זאת אומרת, המנגנון הזה באיזשהו אופן הוא סוג של תמצית.
הוא לא הייתי אומר תמצית, הוא בעל הבית שלי.
הוא הבוס. הוא הבוס, הוא המנהל.
הוא יותר מזה. הוא מחייב אותי, הוא ממש בעל הבית. הוא עושה ממני, בוס זה בעבודה שכן, לא. אבל כאן זה ללא גבול וללא לשאול אותי, אלא מנהל אותי איך שהוא רוצה. ואני לא מסוגל להתמודד עמו במאומה, בכלום. זאת אומרת, אפילו שנראה לי שאני יכול להגביל את עצמי מקבלת התענוגים ולחוק מהדברים האסורים, זה רק נראה לי. זה חשבון הוא גם כן בתוך אותו המנגנון. עד כמה שלי להתרחק מהתענוג או מסבל, ועד כמה שלי להתקרב אליהם. סך הכל זה הכל חשבון תענוג או איסורים.
וכשאתה מסתכל על המנגנון הזה, ובוחן אותו, בוא נגיד ככה, מפרספקטיבה רחבה, מכל התהליך של האבולוציה שעברנו, מה החשיבות שלו מבחינה התפתחותית?
כדי לנהל את האדם להתפתחות. שיבין מה הם תענוגים אמיתיים, איסורים אמיתיים, ואיך שהוא יכול להתעלות מעליהם עם השכל ורגש שלו. זה כאן... אנחנו מתחילים כבר לנגוע בגבול פעולות האדם המצוי, ולהיכנס לפעולות של אדם שהוא כבר האדם.
מה שהבנתי עד כה זה שיש לנו מנגנון פנימי של הנאה ותענוג, שלא רק שהוא קיים ופועל בנו, הוא בעצם סוג של בעל הבית שמנהל אותנו, וההתפתחות שלנו היום מביאה אותנו למצב שאנחנו יכולים להכיר את המנגנון הזה, ואולי אפילו לקבל שליטה עליו. בואו נלך לקטע הבא, מדוע צריכת הסמים בזמננו עולה ועולה. בבקשה.
בואו ננסה רגע להבין מה קורה לאדם שהוא מתחיל להחליף בעצם את התענוגים שהחיים מזמנים לו, כל הדברים הרגילים, והוא לאט לאט נמשך לעניין הזה של הסם. למה זה קורה לנו כל כך? ובמיוחד בתקופה, בשנים האחרונות.
אם אני יכול ליהנות או בסמים שאני מקטין בהם איסורים, נמצא באיזה אקסטזה, באיזה הרפיה, אז למה שאני לא אבחר בזה? אם אני יכול להביא לעצמי איזה תענוג במקום להשתכר, עוד יותר מזה, אני יכול להיות באיזה טריפ, מה שנקרא, דמיון. למה שאני לא אלך לזה? מה, 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 מה בעצם החיים שלי? החיים שלי שאני בצורה מלאכותית, כל הזמן רוצה לרומם אותי קצת, עוד קצת, עוד קצת, כל רגע ורגע, אני כאילו מעלה את עצמי בכוח למעלה מהרעב, מהקור חום, מהייאוש, מהתחיות, ממשהו, כל הזמן. וכאן אני נכנס לאיזה רוגע, רוויה, הרפאיה, חלום ורות. למה שאני לא אהיה בזה? מה רע להיות בהרגשה כזאת במקום החלום הזה שאני נמצא בעולם הזה, שגם כן כולנו כחולמים.
כן.
מי יודע שאנחנו עכשיו בחלום או לא? זה הכל גם כן הרי דרך אותו המרכז התענוגים או איסורים. גם עכשיו אני חי בו.
כן.
מי אומר לי שאני עכשיו לא נמצא בחלום? שאני עכשיו מקבל קבוע איזה סם שמחזיק אותי ברמה כזאת שנקראת החיים האלו. ואז, אז אני אעלה לרמה יותר גבוהה, בחלום יותר עמוק, יותר ורוק, ורות. זהו.
זו בעצם המניע.
כן. אז למה, זאת אומרת, אין לנו במה להתמודד עם הסמים בסופו של דבר. כמה אנשים משתקעים. היום זה כל כך נפוץ.
נכון. מנסים להילחם מזה בכל דרך, אבל בעצם...
לא, זה בלתי אפשרי, כי חיים שלנו הם לא נותנים לאדם סיפוק. הרצון ליהנות שלנו הוא כל הזמן גודל.
גודל.
ודורש מילוי, סיפוק, ואנחנו לא יכולים מהחיים שלנו לסדר את זה.
הרצון ליהנות שבתוכנו גדל וגדל ודורש סיפוקים מתקדמים יותר ויותר, ואנחנו לא יכולים לספק ולמלא אותו. בואו נלך לקטע הבא. הקטע הבא יבהיר קצת איך נבנית בנו תחושה של הנאה ואיך היא מתפוגגת. בבקשה.
כל דבר שאנחנו מקבלים זה נרשם אצלנו והוא כבר נקרא רגיל, ואנחנו לא יכולים ממנו ליהנות. כן? לא יכולים ממנו ליהנות. כמו בפעם ראשונה. שבפעם ראשונה התענוג הזה זה לא בדיוק פעם ראשונה. מפעם ראשונה אתה לא יכול. פעם ראשונה אתה בונה כלי. פעם שנייה אתה ממלא את הכלי. פעם שלישית אתה נהנה.
רגע, רגע, עכשיו אמרת.
וזהו.
כן.
ואחרי זה אתה חייב להחליף.
תסביר את
הפרוצדורה. יש פה שלושה שלבים מעניינים שהגדרת. אחד זה אתה אומר, פעם ראשונה זה בונה את הכלי. זאת אומרת, זה בונה, בוא נגיד ככה.
אני עוד לא הרגשתי, אני לא הרגשתי שום דבר. עכשיו אני טועם. מפני שאת אמרת לי שכדאי לי את זה לטום. אני רואה שזה טעים. אבל אני עוד לא יכול לבדוק בדיוק מה ומי. אחרי שטעמתי, יש לי איזה כבר עכשיו רושם ממה שטעמתי. פעם שנייה שאני טועם, אז אני כבר מצפה לאותו תענוג שהיה לי קודם, ושאני רוצה להתרשם ממנו. כן?
כן.
נרשמתי ממנו. אבל עדיין אני נרשמתי ממנו, וזה עדיין לא תענוג. אני עדיין עכשיו בונה אצלי חיסרון ליהנות. פעם שלישית כבר אני נהנה. וזהו.
וזה בעצם...
בשביל מה לפעם רביעית להיות?
מה זה וזהו?
בשביל מה פעם רביעית לטום?
ליהנות שוב.
לא, זה יהיה אותו דבר, אפילו פחות. אני אתחיל לגלות, אתה יודע, זה כמו שקורה לנו בחיים. כן?
אז מה עושים לכם? איך להגביר?
אתה נהנה, אתה מתפעל במשהו, תסתכל פעם שנייה.
אוקיי.
זה ידוע.
מכאן נובע שצריכים להגביר את הכמות, את
ה... נגיד כמות או איכות, העיקר זה האיכות, כן? כי יש במנגנון שלנו עניין של הרגל. הרגל נעשה טבע שני, ומה שבטבע זה כבר לא תענוג.
עכשיו, לאן זה מוביל?
לזה שאנחנו צריכים כל פעם לשפר את התענוגים שלנו.
אנחנו צריכים בכל פעם לשפר את התענוגים שלנו, אמר הרב. ובקטע הבא נדבר קצת על האפשרות שיש או שאין לאדם להתנתק מהשליטה של מנגנון ההנאה ההרסני שלעיתים מתפתח בו. בואו נראה, בבקשה. כשאתה אומר למעלה ממוות, אתה מתכוון להשתחרר משליטת המנגנון ההרסני הזה של ההנאה והתענוג שטבוע כן. בנו, שמביא אותנו בסופו של דבר לאיזה הקהדה עצמית כזו, כן. מרוב רדיפה אחר התענוג?
כן, זאת אומרת, אני צריך לדעת איך לעבוד עם המנגנון, איזה מנגנון אמרת?
הנאה ותענוג.
הנאה ותענוג, שאני יכול לעבוד עמו בשיטה אחרת. ואז לא להיכנס לחיים שהם כולם מביאים אותי למוות.
באיזו שיטה?
זה נקרא חוכמת הקבלה.
שמה היא מלמדת בהקשר הזה של הנאה ותענוג על המנגנון? מהי השיטה האחרת?
איך אנחנו נעלה למעלה מהנאה ותענוג, או לתענוג ואיסורים אפשר להגיד, למעלה מתענוג ואיסורים שישנם בעולם הזה. בחיים האלו.
זאת אומרת, המנגנון של הנאה ותענוג לא בהכרח חייב להיות הרסני, אפשר גם לנהל אותו בצורה אחרת, בשיטה אחרת, כמו שאתה אומר, ואז כן. מה יקרה עם האדם, אם הוא
ימר? ואז אני אחיה לפי הנאה ותענוג, אין סוף זמן, ואין סוף מילואים, ואלו הם יהיו החיים שלי. אבל הנאה ותענוג. אני רק יודע איך אני יכול לתכנת את המנגנון שלי כך שהוא מביא אותי לחיים למעלה מהנאה ותענוג הגשמיים שמביאים אותי למוות, להנאה ותענוג, כן, אבל לרמה, ברמה יותר גבוהה, בלתי נגמרת. זה בתנאי אם אני יוצא בהשפעה לזולת ולא לקבלה מהזולת. אז אני יכול להשפיע וליהנות, ואז אותו מנגנון חי חיי נצח.
מה זה אומר בהשפעה?
בנתינה, במילוי. אם אני ממלא לא את, 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 את המנגנון שלי, אלא המנגנון של, 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 של ענה ותענוג זולת, זר, מחוץ לי, אז אני חי בו. ואז אני מגיע למצב ששם זה תענוג, מנגנון נצקי.
לא הרסני? הוא לא הרסני?
לא, לא הרסני.
למה?
כי אני...
מה שומר שם?
אני ממלא אותו, ולא את עצמי. כל הבעיה שאצלי הוא סופי וסופני, בגלל שאני ממלא אותו. ואז אני צריך כל הזמן סמים או אוכל, או כל מיני זמן, לא חשוב איזה צורת התענוג.
וכשזה ביחס לאחרים?
אז זה עובר דרכי, ואני אף פעם לא מתמלא.
וזה כן גורם לתענוג.
כן.
הרב לייטמן.
יש הרבה מה ללמוד.
זה נקרא חוכמת הקבלה.
כן.
חוכמה איך לקבל בצורה בלתי מוגבלת.
חיים חדשים, איך לקבל בצורה בלתי מוגבלת. תודה שהייתם איתנו, עד הפעם הבאה כל טוב, להתראות.